שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כף מסכת בבא בתרא באתר sinai.org.il, דף עם מי של 10 דקות. אנחנו מתחילים בשורה האחרונה בקופיוטט עמוד ב'. אנחנו באמצע שורה של אגדתות ודרשות על בנות צלופחד. סיימנו את הדף הקודם בזה שבנות צלופחד התחתנו מאוד מאוחר וסמכו על זה שיהיה להם נס שהם יצליחו בכל זאת ללדת, וכמו של יוכבד גם כן היה נס שילדה בגיל מאוד מאוחר. אז עכשיו נראה איך יודעים שיוכבד ילדה בגיל מאוד מאוחר. אז בתיאור בבראשית מ"ו, כשמפורטים בני יעקב שיורדים למצרים, כתוב כל הנפש הבאה ליעקב מצרימה וכולי 66, אחרי זה יש את יוסף מנשה ואפרים, זה עוד 3, סך הכל אמור להיות 69. בכל זאת, מיד אחרי זה, בפסוק הסיכום, כתוב כל הנפש לבית יעקב הבאה מצרימה 70, אז איך הגיעו מ-69 ל-70? אז הגמרא בדף כף ג' עמוד ב' תדבר על זה, אבל כרגע מביאים מסבר אחד, רבי חמא בר חנינא אומר שהם באמת יצאו מארץ כנען 69, ובכל זאת, כשהם נכנסו למצרים הם היו 70. איך זה יכול להיות? אחת נולדה על הגבול בין החומות, וזה יוכבד בת לוי. והוא מדייק את זה גם ממה שכתוב בבמדבר כ"ו, אשר ילדה אותה ללוי במצרים, משמע לידתה הייתה במצרים ולא הורתה במצרים. בכל אופן, יוכבד נולדה כשנכנסו ישראל למצרים. עכשיו, בני ישראל היו במצרים 210 שנים, משה כשהוא יוצא ממצרים הוא בן 80, אז אם נעשה 210 פחות 80, יוצא שיוכבד הייתה בת 130 כשילדה את משה. ובכל זאת, על אותה יוכבד שהיא בת 130 כתוב, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי. בת לוי, משמע צעירה? איך יכול להיות שהיא צעירה אם היא בת 130? אלא מסביר רב יהודה בר זווידא, שהיה לה נס ונולדו בה סימני נערות, וגם חזר לה יופי הנערות, וככה היא גם יכלה ללדת למרות שהיא הייתה בת 130. אז לסיכום, ליוכבד היה נס שילדה בגיל מאוד מאוד מאוחר, וגם בנות צלופחד סמכו על זה בזה שהם התחתנו בגיל 40 ומעלה. עכשיו, אגב, מה שדיברנו על יוכבד, למה כתוב וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי ולא ויחזיר, הרי היא הייתה כבר נשואה לו והוא גירש אותה? אומרת הגמרא כי הייתה שמחה באותה חתונה כמו בחתונה ראשונה, שהוא הושיב אותה באפיריון, זה סוג של כיסא מיוחד עם חופה, ואהרון ומרים שרו לפניהם, ומלאכי השרת אמרו הם הבנים שמחה. כלומר, עשו מזה עניין גדול ושמח, יש מסבירים בגלל שהיא שוב נהייתה צעירה, יש מסבירים בשביל שכולם יראו ואז כולם יחזירו את נשותיהם, כי כשכולם ראו שאמרם גירש את אשתו בגלל הגזרה של פרו, אז גם הם גירשו את הנשים שלהם. בכל אופן, עד כאן לגבי יוכבד, ועכשיו נחזור לבנות צלופחד. אנחנו בשליש העליון של העמוד. בתורה כשמפרטים את הסדר של בנות צלופחד יש שינוי. בהתחלה כשהם באו למשה הסדר הוא מחלה, נועה, חוגלה, מלכה ותרצה. אחר כך כשכתוב שהם התחתנו, אז מחליפים את הסדר של נועה ותרצה. כלומר, מחלה, תרצה, חוגלה, מלכה, נועה. למה מחליפים את הסדר? אז עולה בגמרא שני הסברים. הסבר ראשון, שבהתחלה כשהם באו למשה, אז התורה מונה אותם לפי סדר החוכמה שלהם. אחר כך כשהם התחתנו, אז מונים אותם לפי סדר הגיל שלהם, מהגדולה לקטנה. אז זה הסבר אחד. נקפוץ רגע להסבר השני, שהוא בדיוק הפוך מהסבר הראשון. תנא דבר רבי ישמעאל, השינוי של הסדר דווקא מלמד אותנו שהם היו שקולות אחת לשנייה, כלומר שכולם היו אותו דבר, לכן אפשר לשנות את הסדר, כי בעצם הסדר לא משנה. הוא לומד את זה מ"ותהיינה" וכולי לבני דודן לנשים, הוויה אחת לכולם. הם כולם אותו דבר. עכשיו נחזור רגע להסבר הראשון. אמרנו שבהתחלה מונה אותם לפי חוכמתם ואחרי זה לפי הגיל. אומרת הגמרא זה כמו רבי עמי שהוא אומר שבבית מדרש בישיבה צריך להושיב את החכם בראש. ככה גם מנו אותם דרך חוכמתם. אבל במסיבה, למשל מסיבת חתונה, אז מושיבים לפי הגיל ושמים את הזקן בראש. כמו שבחתונה מנו את בנות צלופחד לפי הגיל. אבל אומר רב אשי, הדין הזה של רב עמי זה רק בזקן מופלג וחכם מופלג. כלומר, אם שני מופלגים, אז בישיבה שמים את החכם בראש ובמסיבה את הזקן. אם רק אחד מהם מופלג, או זקן מופלג או חכם מופלג, שמים אותו בראש בשני המקומות האלו. אם אף אחד מהם לא מופלג, בזה יש מחלוקת ראשונים. אז זה היה שני הסברים לגבי הסדר של בנות צלופחד. ועכשיו אנחנו באמצע עמוד א', אנחנו ממשיכים עם בנות צלופחד, אבל עכשיו זה פחות אגדתא, אלה יותר דינים ממש. דיברנו על זה כמה פעמים שבסוף במדבר בני מנשה חוששים שאם בנות צלופחד ירשו ואז יתחתנו עם אנשים משבטים אחרים, אז תיסוב הנחלה משבט מנשה לשבטים אחרים, ואז באמת אומרת התורה, ויצב משה את בני ישראל על פי השם לאמור, כן מתה בני יוסף דוברים, הם צודקים. זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד לאמור, לטוב ביניהם תהיינה לנשים, אך למשפחת מתה אביהם תהיינה לנשים, ולא תיסוב נחלה לבני ישראל ממתה למתה וכו'. ומכאן למדנו דין שלא תיסוב, אחרי זה נראה שזה היה רק לדור המדבר ולא לדורות אחר כך. אבל בפשטות, הדין הזה כלל גם את כל בנות ישראל וגם את בנות צלופחד עצמן, כלומר, הן יכולות להתחתן עם מי שהן רוצות, אבל בתוך השבט שלהם ולא עם שבט אחר, חיפשתי מישהו מהמפרשים על התורה שיאמר את זה במפורש, מצאתי רק את רס"ג, אבל הגמרא כאן באמת לא אומרת ככה. אומר רב יהודה בשם שמואל, שהן עצמן, בנות צלופחד, יכלו להתחתן עם כל שבט שהם רצו. והדין הזה היה רק לכל שאר הבנות, לא לבנות צלופחד עצמן. ומה שכתוב, אך למשפחת מתי אביהם תהיינה לנשים, זה היה רק המלצה טובה. כדאי לכם להתחתן עם מישהו הגון לכם מהשבט שלכם. ובהקשר הזה הזכרנו שהם באמת היו צדקניות שהם חיכו למישהו הגון מהשבט שלהם. אבל הם עצמן יכלו להתחתן עם מי שהם רצו. מקשה על זה רבה, יש ברייטה שהיא מלמדת אותנו שבסתם כל המצוות נאמרו גם לאבות, כלומר לדור יוצאי מצרים, וגם לבנים, כלומר לדורות. אלא אם כן מפורש אחרת. מאיפה הוא לומד את זה? לגבי האיסור של חילת קודשים בתומה, שם כתוב במפורש שזה גם לאבות וגם לבנים. כי כתוב אמור עליהם לדורותיכם. אמור עליהם זה לאבות, לדורותיכם זה לבנים. ולומדים מכאן סוג של בנייניו שבכל המצוות זה גם לאבות וגם לבנים. אלא אם כן כתוב במפורש אחרת, כי באמת יש מצוות שהם רק לאבות, ויש מצוות שהם רק לדורות, רק לבנים. עכשיו הדוגמה שאותה ברייטה מביאה למצווה שהיא רק לאבות, זה אותו דין שלא תיסוב נחלה. שזה באמת היה רק לדור שנכנס לארץ ולא לדורות. עכשיו רבא מבין שאם זה לאותו דור שנכנס לארץ, אז זה כולל גם את בנות צלופחד. וזה קשה על מה שרב יהודה אמר בשם שמואל, שהן עצמן יכלו להתחתן עם מי שהם רצו. אבל מיד עונה רבא על השאלה של עצמו שלא. באמת הדין הזה הוא רק לאותו דור, אבל חוץ מבנות צלופחד עצמן. אז לסיכום, לבנות צלופחד עצמן היה מותר להתחתן עם שבט אחר, לכל אותו הדור חוץ מהן היה אסור, אבל לדורות כבר מותר להתחתן עם שבט אחר. עכשיו אנחנו 4 שורות מתחתית עמוד א', עכשיו נלמד מאיפה באמת לומדים שאותו דין שלא תיסוב נחלה, שבת שירשה לא תתחתן עם מישהו משבט אחר, היה רק לדור שנכנס לארץ, הדור של בנות צלופחד, ולא לדורות. אז כמו שאמרנו, סתם מצווה, אם לא נאמר אחרת, זה לדורות. אז איך יודעים שזה היה רק לאותו דור? אומר רבא כי כתוב, זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צלופחד, זה הדבר בא להגביל, דווקא להם ולא לדורות. אגב, זה מתאים גם כי בתרומת המשכן, בחנוכת המשכן, גם לגבי המן, כתוב, זה הדבר אשר ציווה השם, וגם שם הרי זה רק לדור המדבר ולא לדורות, אז גם כאן. אבל שואל רבא זוטי את רב אשי, הרי יש עוד שני תחומים שגם שם כתוב, זה הדבר אשר ציווה השם, ושם ברור שזה כן לדורות. תחום אחד זה שחוטי חוץ, ותחום שני זה דיני נדרים. אז מה אתה עושה אם זה הדבר שמה? אז עונה הגמרא שתי תשובות. תשובה הראשונה נראה בהמשך שזה רק לפי בית הלל, אחרי זה יהיה לפי בית שמאי 8 שורות לפני סוף עמוד ב'. אז תשובה הראשונה עונה הגמרא, שם זה שונה, כי בשחוטי חוץ כתוב במפורש חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם, אז לומדים שזה לדורות, ודיני נדרים נלמד משחוטי חוץ בגזרה שווה שבשניהם כתוב זה, אז שניהם לדורות. אבל שואלת מיד הגמרא, אם אתה אומר גזרה שווה שזה זה, זה אומר שזה לדורות, אז תלמד את זה גם לבנות צלופחד, ואז גם הדין שלא תיסוב יהיה לדורות. עונה הגמרא שלא. הגזרה שווה בין שחוטי חוץ לנדרים היא ממילא קיימת. יש כבר גזרה שווה, ממנה לומדים עוד דינים שעוד רגע נראה אותם, ממילא גם לומדים ששניהם לדורות. אבל בנות צלופחד אין גזרה שווה שממילא קיימת, אז אפשר גם ללמוד שזה לדורות. אז ממילא אם התורה רצתה להשמיע שהדין שלא תיסוף זה לדורות, פשוט אתה צריכה לא לומר כלום, וממילא כמו כל סתם מצווה זה לדורות. מזה שהתורה אמרה זה הדבר בבנות צלופחד, אז אנחנו לומדים שזה דווקא לדור המדבר ולא לדורות. אז זה לגבי בנות צלופחד. אבל עכשיו נחזור לשחוטי חוץ ודיני נדרים, מה באמת אותה גזרה שווה שממילא קיימת בין השניים, שלומדים אותה מזה זה, אז אומרת הגמרא, יש פה גזרה שווה דו סיטרית. מה לומדים אחד לשני? אז משחוטי חוץ לדיני נדרים אנחנו לומדים שדיני נדרים זה לא רק לראשי המתות, אלא גם לארון ובניו וכל ישראל. כי הרי דיני נדרים התורה פותחת ודבר משה אל ראשי המתות, ואת שחוטי חוץ התורה פותחת ודבר השם אל משה למור, דבר אל אהרון ואל בניו ואל כל בני ישראל למור. אז לומדים שדיני נדרים זה לא רק לראשי המתות, אלא גם לארון ובניו וכל בני ישראל. כלומר יש שני סוגים של הפרה. יש הפרה שחכם עושה, שזה נלמד מראשי המתות, וזה נקרא יחיד מומחה, כלומר תלמיד חכם, ויש הפרת נדרים שאפשר גם בשלוש אדיוטות, וזה נלמד מהגזרה שווה ארון ובניו וכל ישראל, כל שלוש אדיוטות מישראל. אז זה מה שלומדים משחוטי חוץ לדיני נדרים. מה לומדים מדיני נדרים לשחוטי חוץ? אומרת הגמרא באמצע עמוד ב' שכמו שנדרים אפשר להפר, גם הקדש אפשר להפר. וזה נקרא להישאל. כלומר, גם אם אדם שחט קורבן מחוץ למקדש והוא אמור להיות חייב כרת, אם הוא ילך לשלושה אדיוטות או לחכם ויעשה שאלה על ההקדש, אז למפרע יתברר שאותה בהמה לא הייתה קדושה, ממילא הוא כבר לא חייב כרת, כי הוא שחט סתם בהמה בחוץ. איך עושים שאלה והפרה? הולכים לחכם או לבית דין של שלושה אדיוטות, והם לפי הגמרא כאן מחפשים פתח. כלומר, הם שואלים, אם היית יודע את כל התוצאות של ההקדשה או של הנדר, האם בכל זאת היית עושה את זה? ואם האדם אומר שלא, אז אפשר להתיר את הנדר או את ההקדשה. אז למדנו משחוטי חוץ לנדרים שאפשר גם שלושה אדיוטות, למדנו מנדרים לשחוטי חוץ שאפשר להישאל גם על הקדש על ידי חיפוש דרך שאם הוא היה יודע הוא לא היה מקדיש. עכשיו כל זה טוב רק לבית הלל, אבל בית שמאי, שליש התחתון של עמוד ב', הם סוברים שאפילו אם אדם הקדיש וזה ברור שזה טעות מוחלטת, עדיין ההקדש חל. וממילא אי אפשר להישאל על הקדש, כי אתה לא יכול לומר אם היית יודע לא היית מקדיש, אפילו אם ברור לנו שזה טעות עדיין זה הקדש. אז יוצא שלפי בית שמאי כל הגזרה שווה הזאת לא עובדת, כי אמנם אתה יכול ללמוד משחוטי חוץ לנדרים, אבל אין לך מה ללמוד מנדרים לשחוטי חוץ, וגזרה שווה חייבת להיות דו סטרית, אז לפי בית שמאי אין לנו גזרה שווה. אז ממילא חוזרת השאלה הראשונית, מה אתה עושה עם מה שכתוב בשחוטי חוץ ונדרים, זה הדבר, זה הדבר. לכאורה זה אמור להגביל את זה דווקא לדור המדבר, ולא לדורות. אומרת הגמרא 8 שורות לפני סוף עמוד ב', מה שלמדנו שכשכתוב זה הדבר זה דווקא לאותו דור ולא לדורות, זה רק אם אין לנו משהו אחר ללמוד מאותו פסוק של זה הדבר. אבל כאן, גם בנדרים וגם בשחוטי חוץ, יש מה ללמוד מהפסוק זה הדבר, גם לפי בית שמאי, ולכן כיוון שהפסוק כבר תפוס, אז לא צריך ללמוד מכאן שזה היה רק לאותו דור, אלא זה יכול להיות גם לדורות וגם בלי יש לנו גזרה שווה. עכשיו רשב"ם אומר שבאמת צריך את זה רק לנדרים, כי לגבי שחוטי חוץ ממילא כתוב כבר שזה לדורות. בכל אופן, מה אני לומד מזה הדבר, זה הדבר בשני הדברים האלו? אז בשניהם זה בא לומר שזה דווקא זה ולא משהו אחר. כלומר, בשחוטי חוץ זה מגביל את הדין הזה של שחוטי חוץ, שעל זה חייבים קראת, דווקא אם הוא שחט ולא אם הוא מלק. כלומר, אפילו קורבן אוף שאמורים למלוק אותו במקדש, אם הוא מלק אותו מחוץ למקדש, אין דין שחוטי חוץ, רק אם הוא שחט אותו מחוץ למקדש, יש דין שחוטי חוץ. זה לגבי שחוטי חוץ. לגבי נדרים, זה בא להגביל שכל מה שאמרנו שחכם מתיר על ידי פתח, זה דווקא בחכם או בבית דין של אדיוטות, אומר רשב"ם, אבל הבעל הוא עושה משהו אחר לגמרי. הבעל כשהוא מתיר נדר הוא לא מתיר, אלא הוא מפר. כלומר, הוא מפר מעצם סמכותו כבעל, הוא יכול להפר את הנדר גם בלי שום טעם, וחכם חייב טעם, וזה שני דברים שונים, ואסור לבלבל ביניהם. כלומר, חכם זה דווקא בהתרה, ובעל זה דווקא בהפרה. זה מה שבית שמאי עושים עם זה הדבר, זה הדבר בשחוטי חוץ ונדרים. ולסיכום, הדין שלא תיסוב נאמר דווקא לאותו דור, כי שם כתוב זה הדבר. ומה שכתוב זה הדבר בשחוטי חוץ ודיני נדרים, לומדים את זה משהו אחר. לפי בית הלל לומדים איזה גזרה שווה אחד לשני. לפי בית שמאי כל אחד מלמד איזשהו דין על אותו תחום ולא קשורים אחד לשני. מה שעדיין חסר לנו זה מאיפה לפי בית שמאי אנחנו נלמד שנדרים זה גם בשלושה אדיוטות, כי הרי לא אין את הגזרה שווה. את זה נראה כבר בדף הבא. מה שעוד ראינו היום. נלך מהסוף להתחלה, דיברנו על זה שהדין שלא תיסוב לא נאמר לבנות צלופחד עצמן, אלא רק לשאר הדור שלהם. דיברנו על הסדר של בנות צלופחד, האם זה מראה על איזשהו דירוג לפי חוכמה או שכולם היו שקולות. ודיברנו על הנס שנעשה ליוכבת ולבנות צלופחד שהם ילדו בגיל מאוד מאוחר, והגענו לשורה הרביעית לפני סוף עמוד ב', כל טוב.